שלום לך, אנחנו בעמוד 70, בעיצומו של מאמר מאורות האמונה, על המהות של האמונה. אז למדנו שהאמונה איננה מסתכמת בשכל ורגש. השכל והרגש הם הכלים להופעת האמונה, אבל האמונה עצמה היא גילוי עצמי של מהות הנשמה. ומצאנו גם שיש שלושה אופנים של הופעת האמונה: האמונה הטבעית, האמונה התורנית, והאמונה שנובעת ממעמקי העצמיות. בעצם זה פילוסופיה, נבואה ואינטואיציה, פחות או יותר. וצריך לדעת מתי יש עדיפות לזה על זה. זה משתנה הרבה פעמים בתקופות של התרבות האנושית. לפעמים היסוד האחד גובר, לפעמים האחרים גוברים. השלמות של האמונה היא, אומר הרב, כשגופה ונשמתה אחוזים הם יפה זה בזה, שהיא האמוניות הטבעית והמסורה ביחד. יש מין ניסיון לפעמים, מה שנקרא פילוסופיה דתית, לגמד את כל המסורת הדתית לסוג של פילוסופיה בלבוש פולקלורי. אז בעוד שמצד האמת מדובר על משהו אחר, אבל המסורת הנבואית היא איננה מספיקה לבדה, היא זקוקה גם לביאור רציונליסטי. אז לכן אומר הרב, צריך שניהם. כשגופה ונשמתה אחוזים הם יפה זה בזה, שהיא מצד אחד האמוניות הטבעית, ומצד שני והמסורה ביחד. בכישורים שבין הגוף והנשמה יש הרבה אוצרות של אורה ושל חיים, ולפעמים יש שמדלדלים הסימנים הללו, והמסורת והאמונה הטבעית נפרדים זה מזה, ומתגלה אז מחלה אמונית. וסכנתה גדולה היא, לפי אותו הערך של הפירוק, אשר לחיבור המותאם הנזכר. לפעמים הפילוסופיה מזלזלת במסורה, לפעמים המסורה מזלזלת בפילוסופיה. ולפעמים מרוב שטף אור של האמונה הפנימית, שזה הסוג השלישי, כן, יש האמונה הפנימית שנובעת ממעמקי האינטואיציה של האדם, מתעלה היא מעל האמונה המסורתית. וגם זה, אף על פי שבא על ידי עלייה רוחנית, הרי זה פגם ודלדול כוח. כן, לכאורה אתה יכול להגיד, אדרבה, זה מצוין שאנשים יש להם אינטואיציה פנימית של אמונה, אולי זה טוב. יותר טוב מהמסורת. כן? היום אחד הגלגולים של זה זה ה-New Age. כן? שיש ביטויים של אמונה אינטואיטיבית שאינם מחויבים למסורת הדתית. אז יכול להיות יש פה דבר טוב, אומר, אבל יש גם דלדול. כי זה מחסיר אחד הכוחות שבחיים, והתוכן הבריא הולך תמיד בהתאמה. ובאותה המידה שהאמונה הרוחנית מתעלה, מתעלה האמונה המסורתית אימה, עולה אימה ואינה יורדת אימה. על ידי חוכמה עליונה ומירוק מוסרי יפה, מתמזגות יפה האיכויות של שתי מחלקות האמונה הללו, והן הולכות ומתגברות, מתעתרות בעתרת קדושה, ומחיות את האדם חיי העולמים. חיי עולמים. זאת אומרת שהרב כאן מדבר על איזון בין מקורות ובין הופעות האמונה השונות. וכשהדבר הזה מופיע בציבור, הרי הוא קם לתחייה עליונה. זאת אומרת, זה לא, יש, כל מה שאמרנו עכשיו זה בנפש היחיד, אבל נפש היחיד קשורה באופן מסוים גם אל נפש הכלל. אז כשהם קורא בכלל כולו, זה עוד יותר חי. ואז הציבור יכול לקום לתחייה העליונה, פעולות מזהירות של אור עולם מתגלות בקרבו, ובישראל חיבור וייחוד זה הוא המבוקש הפנימי של תוכן מעשה של כל מצווה. אשרי האדם משווה תמיד את המטרה העליונה הזאת של ייחודם של אלה שתי המגמות האמוניות, הפנימית והחיצונה, לנגד עיניו. אורים גדולים מופיעים עליו, וזיו עליון מזריח עליו את מגוהיו. אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחי, כי מוציאי מצא חיים ויפק רצון, ויפק, סליחה, רצון מהשם. האמונה נותנת את המגמה האחרונה של היש, והמדע איך את הדרכים איך מכירים ותופסים אותה. כן, כלומר, אפשר לומר, אמונה עוסקת בדינמיקה, בתנועה, ואילו מדע בתיאור, בתיאור. יש משהו דינמי לעומת משהו סטטי. אם יתעצל האדם בהישרת הדרכים, כלומר, הוא לא חפץ בכל הדרכים המדעיות, תיעלם ממנו המגמה. ואם יחדל להיות הורג אל המגמה, יובדו כל הדרכים את ערכם וסופם להתעוות. הצד המדעי שבאמונה הוא תמיד בערך של דרך למגמה, והצד האמוני שבמדע הוא הערך המגמתי של הדרך. יש באגרותיו, איגרת תפשין ממחת, הרב שם דן באקדמיה לעומת הישיבה, מה שהוא קורא חוגי הקודש וחוגי החול. אז הוא אומר שכל אחד עומד לבדו והוא מדלדל. כשהחול מנסה לבדו להשתלט על כל הכיכר של המחשבה האנושית, הוא מדלדל את החיים, כי הוא מדבר על דברים חיצוניים. לעומת זה, חוגי הקודש הולכים ומתכנסים לתוך עצמם, ועל ידי זה הם מאבדים את הבריאות של החול. והוא אומר, אצל הגויים זה לא כל כך נורא ההפרדות האלה, אבל אצלנו, שאנחנו נועדנו להיות מאחדי המציאות, הדבר הזה הוא כואב במיוחד, ולכן אנחנו נקראים לאחדות הפנימית של המציאות. מן הסתם, זה מה שעושים היום בישיבות. כשבא העולם לידי טעות, במה שחושב שכבר עלתה בידו המגמה של האמונה, מיד הוא מתחיל לסור ממנה, שהרחוקה מאוד היא ממנו המגמה האמונית. ובחוויון עליון שלה, שם טובה ואורה, אמיתה וחוסנה גנוזים. ועל ידי רישול זה מהתוכן המגמתי. שוכחים מה המטרה של הכל. מתחילים דרכי המדע להתעוות, וחוכמת סופרים תשרח. והאדם מרגיש שהוא יורד מנכסיו המאושרים הרוחניים. והזרם החי בקרבו מרום המגמה העליונה שמשם נחצבה נשמתו, דוחפו לשוב ולשוב. והוא הולך ומזדקח, הולך ושב עד שחוזר למרום האמונה. כלומר, הרב כאן מתאר איזשהו תהליך מעגלי, כן? שהאדם שוכח את המגמה ואז הוא פונה אל המדע, ומתוך המדע יש זעקה של נשמתו שמשיבה אותו אל המגמה, וכך הלאה. עד שהוא מתמלא ומתאשר משון עושר. להוסיף אומץ. אנחנו עוברים לעמוד 72.
הרב, אפשר לשאול שאלה קטנה?
לא, למה?
אני לא ברור לי כל כך למה אמונה זה לא
שכל. נגיד ככה. אתה משתמש בשכל כדי לברר משהו. למשל, אתה רוצה לדעת, נגיד אתה חוקר במשטרה. ואתה רוצה לדעת מאיפה הפורץ נכנס. אתה עושה חשבון כזה, ואז אתה מגיע למסקנה, אתה אומר, הנה, הגעתי למסקנה שהפריצה נעשתה כך וכך, והפורץ ברח למקום פלוני, אפשר למצוא אותו שם. בסדר? זה חוקר משטרה כמו זה. נשאלת השאלה, האם אתה יצרת את הפריצה? האם יצרת את הגנב?
לתקצח את הפתרון.
את הגנב, לא יצרת, הוא היה קיים בלעדיך. זאת אומרת, השכל הוא כלי מסביב למציאות, הוא לא יוצר את המציאות. אותו דבר לגבי האמונה. אני יכול להשתמש בשכל כדי להגיע לאמונה, כדי לברר אמונה שכבר נמצאת בתוכי, שהיא לא באה לי בידי ביטוי שלם. אבל זה לא האמונה עצמה, זה רק הכלי. זה הכוונה. מובן? טוב, אז אם כן, אנחנו עוברים עכשיו למאמר להוסיף אומץ. מה זה להוסיף אומץ? זה מאמר של עידוד. זה המשמעות של הכותרת, נכון? אז זה בעקבות כל מיני עיכובים.
מה? הרב ציודה לא רוצה דבר כזה גם?
יכול להיות, אבל פה זה הרב קוק, מה אני אעשה? מה אתה רוצה? אני לא... אני מלמד מבריריה, זה מה שאני יודע. עכשיו, יש משברים במהלך התהליך של הגאולה, ולפעמים הייאוש תופס את האדם, ולכן הרב מביא כאן איזה משל, שעניינו להסביר לנו מה קורה בזמן המשברים ואיך בסופו של דבר לא להתייאש ולהוסיף אומץ. זה אנחנו נלמד. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.